פוד עולמי, פרק 73 בפודקאסט דסק הכדורגל, והיום יש לנו בשבילכם פרק בוטיק. מה זאת אומרת פרק בוטיק? אנחנו ניגע בקבוצות שהן טיפה בשוליים, אתם לא שומעים עליהן יותר מדי, ודווקא בגלל זה החלטנו לשים לכם פוקוס על קבוצות כמו ריאל סוסיידד, ראיו וייקאנו, אטלנטה שאולי חוזרת, וגם נעשה פוקוס נרחב על המודס ליגה, וגם נדבר כמובן על יובנטוס ו... ננסה גם לפענח בקצרה מה קורה איתה. איתי נמצאים איתי שטרית ושניר שירצקי. מה קורה חברים?
בסדר, גם
אולי ניסי, מה שלומך?
אני בסדר. אני יודע, אנחנו קופצים מפרק לפרק, מפוד לפוד, שזה מבורך.
עשייה זה טוב.
נכון, עשייה זה נפלא. ולפני שנצלול לפרק, רק רוצה לציין שאנחנו פתוחים להצעות, רוצים ספונסר איתנו, ספונסר טוב, שירוץ אורך זמן, יש לנו קהל נהדר גם פה, גם בפייסבוק, גם שלי, דיסק הכדורגל, וגם בארכיטקט הכדורגל של סניר ואיתי, וכנ"ל גם בטיק טוק, הטיק טוק מתפוצץ בשני העמודים האלו, דיסק הכדורגל וארכיטקט הכדורגל, אז אם יש לכם עסק קטן, בינוני, גדול, you name it, דברו איתנו, ואתם מוזמנים להיכנס למשפחה שלנו, אבל אנחנו מתחילים, אנחנו נדבר תחילה על המשחק שהיה ביום שבת, בשעה 3, ריאל סוסיידד נגד ראיו וייקאנו, ריאל סוסיידד, דיברנו על זה ממש לפני הפרק, הפסד אחרון שלה, באוקטובר, בליגה, לריאל בטיס.
תורה.
קבוצה, כן, קבוצה נראית וכושר נפלא, מקום שלישי בליגה, מרחק 3 נקודות בלבד, מריאל מדריד שבמקום השני, אבל יש לה משחק עודף. בואו נדבר קצת בהרחבה על ריאל סוסיידד.
טוב, אז בתחילת העונה ככה, כשהסתכלנו על הליגות, עשינו קצת תחזיות בעמודים השונים אצלנו. אני אמרתי שסוסיידד, התחזית שלי הייתה שהם יסיימו באותו מקום שהם מסיימים כל עונה, חמישי, שישי, זה המקום שהם מסתפקים בו תמיד, במשך כבר כמה עונות ברצף. מה שנקרא הגדרה לבינוניות סוסיידד, זאת אומרת קבוצה שהיא תמיד טובה, היא תמיד רצה בטופ, היא אף פעם לא מסיימת בין החזקות, ונראה שהשנה הם באמת הצליחו למצוא ככה את הנוסחה המושלמת איכשהו, למרות אובדן שכמה שחקנים בקיץ, ואי אפשר להגיד שהם התחזקו יתר על המידה עם העברות, אבל באמת ניצחו את ראיו וייקאנו 2-0, כשקיבלנו שער של אלכסנדר סורלות, הנורווגי, שהוא כבר עם 5 שערי ליגה ב5 משחקים האחרונים, והם עוד עשו את זה אגב בלי מיקל מרינו וזובימנדי, שהם שניים השחקנים הכי מרשימים אצלם העונה. בעצם אנחנו רואים בעיקר בקישור אצלם, שזה החוליה הכי חזקה, הם משחקים בעצם ב-4-4-2 יהלום, ממש רואים את ההשפעה של שני השחקנים האלה, מרינו וזובימנדי, בשליטה בכדור בעיקר. למשל, היא רושמת 56.3% פוזשן בממוצע למשחק, דווקא במשחק הזה נגד ראיו וייקאנו, שהיא לא קבוצת פוזשן, הם רשו רק 45%, בלי שני השחקנים האלה כמובן. קצת על השחקנים שמובילים את סוסיידד השנה, אז כמו שאמרתי, מיקל מרינו, עם 6 בישולים כבר בליגה, שזה מלך הבישולים, סך הכל הוא מקום שישי בליגה במסירות מפתח ל-90 דקות, כבש בנוסף גם 3 שערים, הוא חוטף המון כדורים, מוסר הרבה מסירות עומק, הוא מדורג 15 ושביעי גם בנתונים האלה, זאת אומרת הוא איזשהו קשר שיש לו סט כלים מאוד רחב, גם מסירות, גם שערים, גם עבודה הגנתית מאוד טובה, אז באמת מיקל מרינו הוא מבחינתי בינתיים שחקן העונה של סוסיידד. מעבר לזה, יש להם את בריס מנדס, שחקן הכנף, שהוא משחק, הוא לא בדיוק משחק כנף, זאת אומרת, הם משחקים עם שני קשרי אמצע שהם מין מצלות, משחקים בחצי שטחים. בריס מנדס כבר עם 7 שערים בליגה, שזה מקום 9, הוא מקום 11 בליגה בכניסה למאבקים הגנתיים, מקום 4 בליגה בבישולים, בבישולים שניים, סליחה. שזה בעצם מסירות שהובילו לבישול, זה הרבה פעמים נתון שמעיד על יצירתיות של שחקן אפילו יותר מאשר בישול, זאת אומרת זה לא המסירה שהובילה לשער, אלא זאת המסירה שהובילה למסירה שהובילה לשער, הוא אגב חולק את המקום הרביעי עם דוד סילבה שנמצא בראש של היעלום שלהם, וחוץ מזה הוא עוד עם שלושה בישולים, שזה גם שם אותו במקום התשיעי, גם שחקן מאוד all around, מאוד מעורב גם הגנתית, גם התקפית. אחד הדברים באמת שמאוד בולטים בסוסיידד זה שרביעיית הקישור שלהם עושה הרבה מאוד עבודה בכל המגרש, בשני החלקים, כשכל השחקנים בולטים מאוד בנתונים, גם ההתקפים וגם ההגנתיים, ומעבר לזה, אלכסנדר סורלוף החלוץ, עם שמונה שערים, מקום רביעי בליגה, ארבעה מתוך השמונה האלה הגיעו בחמישה משחקים האחרונים, מאז החזרה מפגרת המונדיאל, כשהוא אגב כובש את כל שמונת השערים שלו עם XG של 4.88 בלבד. איתי, אתה רוצה לדבר איתנו קצת על וייקנו?
אז כן, האמת שכן, שבחרנו את המשחק הזה, שנרצה לדבר עליו בפוד, שהכנו את הליינאפ, אני חשבתי שראה וייקנו לפחות הוציא תיקו במשחק הזה. למעשה את המשחק הזה, היא לא הפסידה לאף קבוצה בטופ 4, היא הוציאה תיקו מול ברצלונה וברסה, וניצחה את ריאל בבית. קבוצה מאוד, איך קוראים לזה, סורטת, קשה, קבוצה שלא מאפשרת לאף יריבה להרגיש בנוח, לפרק את המשחק שלה, וכשאני מדבר על אף יריבה, זה אומר כמובן גם ברצלונה וברסה, כמו שאמרתי, שלא מנצחות אותה בינתיים. מבחינת מדדים קבוצתיים, יש מדד כזה שנקרא PPDA, שזה כמה מסירות הקבוצה נותנת, ליריבה שלה בכל פוזשן לפני שהיא מבצעת את המאבק ההגנתי הראשון, אז היא נמצאת בנתון הזה במקום הרביעי בליגה, נותנת הכי, נותנת כאילו הכי פחות מסירות, שאני איבדתי, תעזור לי סניר,
היא נותנת ליריבה בעצם במקום רביעי בליגה בכמה שפחות פעולות שהיא נותנת ליריבה לבצע פר פוזשן לפני שהיא נכנסת למאבק הגנתי. זאת אומרת סניר. בעצם היא לא נותנת ליריבה להניע כדור בנוחות, כל מה נכנסת למאבקים ואינטנסיבית.
כמובן זה מתבטא גם במקום רביעי בכניסה למאבקים הגנתיים. יש עוד מדד כזה שנקרא אינטנסיביות הגנתית, שגם בו היא מקום שני בליגה. זה מדד שמקמת כמה פעולות הגנתיות קבוצה עושה פר דקה של החזקת כדור של היריבה. מדדים מאוד מעניינים מצאתי פה. פאולים ממקום שלישי בליגה, עוד אתון. בקיצור, קבוצה שאף אחד לא רוצה לשחק מולה, כרגע מקום תשיעי בליגה. הקבוצה יש לציין עם התקציב לדעתי, או השני או הכי נמוך בליגה.
כל כך אין כסף בספרד היום, אתה יודע, כסף נמצא באנגליה בעיקר. הקבוצות הספרדיות לא נשענות על כסף, וקבלו נתון. המשחק נגד ריאל וייקנו, הניצחון של ריאל סוסיידד 2-0, היה המשחק הניצחון התשיעי שלה ברציפות, אבל מה שמעניין זה שמתוך הסגל שמנה 23 שחקנים, 16 מהם הם שחקנים שעברו בקבוצה השנייה של המועדון וגם באקדמיה. ואם עושים drill down אז מגלים שבסגל של סוסיידד העונה, בסגל הרחב, 19 שחקנים שלהם היו שחקני אקדמיה. וזה, כן, זה בתורף החלוטין, זה משותף לקבוצות כמו, בעצם לבסקיות, הבסקיות,
בדיוק, כן, גם מאתלטיקו.
נכון, וגם אוססונה, אתלטיקו בבאו וגם אוססונה, הם מועדונים שלא מאמינים בלהוציא כסף, מאמינים בגידול מקומי, יש להם, המחלקת נוער של סוסיידד נקראת זובייטה, כן, של בלבאו נקראת, רגע, זה רשם, לזמה, והתג'ונר זה המחלקת נוער של אוססונה. שלוש מחלקות נוער, שאם אתם רוצים ככה להעמיק באיך בונים שחקנים צעירים, אז או שתלכו לפורטוגל, ששם עושים את זה בצורה הכי מדהימה, או שתלכו לשלוש האלו ותראו איך בליגה לא קלה כמו הספרדית, אפשר לייצר שלד שבנוי על קבוצות, על שחקני בית, שבעיניי זה מדהים. שוב, 19 שחקנים בסגל, עברו באקדמיה, זה לא פחות ממדהים בעיניי.
זה מטורף.
מדהים.
ממש ככה, וריאל סוסיידד, אגב, בזמן שאנחנו מחליטים, היא תפגוש את ברצלונה, בעוד כשעה, למשחק די קשוח, אנחנו רוצים להרחיב עליו ככה בחמש דקות, על ברסה ריאל, על המפגש הזה בגביע המלך?
אז קודם כל ברסה אחרי תואר ראשון בסופר קאפ, בטוח שהיא תרצה לקחת אותו תואר. להשלים טראבל ספרדי בכלל היא הצלחה מטורפת אחרי הכישלון בליגת האלופות, אני בטוח שהשחקנים וצ'אבי מאוד רוצים את זה, אבל כמו שאמרנו, סוסיידד קבוצה לא פריירית.
אני אמרתי אגב על איקס ביניהן, כאילו איקס ב-90 דקות.
לא מופרך בכלל, בוא נגיד ככה, ברצלונה לא סופגת, זה הקטע, בליגה עם לדעתי
שישה שערים היא ספגה ב-17 משחקים.
שזה מטורף. מה שקונדה וקריסטנסן וכל החבורה שם שהם הביאו להגנה עשתה.
אם יש משהו שלא התרגלנו אליו מברצלונה.
זה ברצלונה עם הגנה טובה.
בדיוק, זה ברצלונה הגנתית.
אגב, יהיה מעניין לראות את זובימנדי מול ברצלונה, כי זובימנדי זה הפייבוריט. בדיוק, הפייבוריט של צ'אבי, אבל הפורטה לא רוצה אותו, וגם קרויף לא רוצה אותו, וגם אלמן לא רוצה אותו. שלושתם מעדיפים שחקנים אחרים, כי יש להם כל מיני קומבינות עם וולפס וכן הלאה, אבל עדיין צ'אבי רוצה את זובימנדי, והיום אם זובימנדי יוכיח את עצמו במשחק טוב נגד ברסה, אולי הוא יקנה לעצמו מקום בברצלונה בעונה הבאה, שזה יכול להיות מעניין. אתם רוצים להמר על המשחק הזה? כאילו אם אנחנו נגענו בו בקטנה לפני שנעבור לאיטליה?
אני מאמר על סורלוט במשחק הזה, משהו נתון שסניר לא אמר, הוא שם את השמונה גולים שלו בליגה רק עם 4.88 XG, זאת אומרת שהוא חד. הוא עושה גולים מחצאי מצבים.
אגב, אם יש עוד שני נתונים מעניינים עליו אפילו, הוא מקום שלישי באחוז הדיוק בביתות למסגרת, עם 62%, לבנדובסקי מקום חמישי בליגה עם 58%, כשמבין כל הטופ 5 שחקנים בנתון הזה, סורלוט הוא היחיד מתחת לגיל 30, כששלושה מהם מעל גיל 34 אפילו, קריסטיאן סטואני וסרחיו ליאון. ועוד נתון, אפילו יותר מעניין, יש בליגה הספרדית רק 4 שחקנים שהם מעל 1.95 מטר, סורלוט הוא השחקן שדה היחיד מביניהם, עוד 3 שוערים, ועם זה שהוא 1.95 מטר והשחקן שדה הכי גבוה בליגה, אף אחד מ8 השערים שלו לא בנגיחה.
אז אני מאמר על סוסיידד, נסכם את כל זה, ואני מאמר על סוסיידד וסורלוט.
וואלה, יפה. האמת היא, תראה, את סורלוט אני מאוהב בו כבר כמה שנים.
עוד מלייפציג.
עוד לפני לייפציג, אני ראיתי אותו בצבי בבודו גלימט. ב-2015 אני חושב שזה היה בו השם נפלא, ואני שלי חיבה לחלוצי 9 ענקים גדולים כאלה סטייל, ויארי, דרוגבה וכדומה, בטיסטוטה וכן הלאה.
סניר, אתה יכול להגיד.
גם
ורחוסט, הפלסטר, אני קורא לו הפלסטר ההולנדי, והעונה הכי טובה שלו, התקופה הכי טובה שלו, סולוט, הייתה בטרבזונספור בטורקיה, כבש 33 שערים ב-49 משחקים, שחקן נפלא, וגם קובו היפני שחקן מאוד מאוד מעניין, שאני מאוד אוהב בסוסיידד, אז שם אחלה קבוצה, ולכל העכברים מנג'ר שביניכם, זו אולי אחת הקבוצות היותר כיפיות לשחק איתה. אני לפחות פעם בכמה שנים, מה שנקרא, מתחיל עונה.
בואו לא נשכח את דוד סילבה, הבן אדם לא נגמר, עדיין במשחק האחרון היה לו בישול אגב, הוא עדיין שם.
אימורים, חברים, אימורים.
אני אמרתי, תיקו 1-1 כזה.
2-1 ברצלונה.
אתה, איתי?
אני אמרתי, סורלוט מנצח. להגיד הצעה כאילו, 1-0, סורלוט, עם הראש פעם ראשונה עונה.
נחזור לזה בשבוע הבא. אוקיי, אז בואו נקפוץ מספרד לארץ המגף, לאיטליה. היה לנו משחק גם ביום שבת, 2:30. היה משחק משוגע לחלוטין, כן, ממש משוגע לגמרי, שזה אטלנטה נגד יובנטוס. אטלנטה פתחה את העונה בכל ענות חלושה, נקרא לזה ככה.
כן.
הייתה לה פתיחת עונה נוראית, הכי רחוקה שיש מאטלנטה שהכרנו מהשנים האחרונות, כאילו אפורה, משעממת, לא כובשת, סופגת המון שערים, לא קבוצה הכי גספרינית שיש.
בכלל לא, צריך לציין שזה חילופי דורות שם, אחרי הקבוצה באמת מטורפת ש... התרגלנו אליה בשנים האחרונות, הקבוצה ההתקפית אולי הכי טובה באירופה.
נכון,
אבל,
נכון.
אבל בסופו של דבר, זו הקבוצה שהפגרה הזאת של המונדיאל עשה לה הכי טוב שיש. יצא לפגרה של המונדיאל עם ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים. וחזרה כשהיא מנצחת, סליחה, היא מנצחת בחמישה משחקים מתוך ששת המשחקים האחרונים, נכון סניר?
כן, כן, כשהיא כובשת גם 30 שערים בחמישה משחקים האלה, כש-23 מתוכם בשלושה משחקים האחרונים. זאת אומרת, הטלנטה זאת הקבוצה לצפות בה בימים האחרונים, במחזורים האחרונים.
הייתה 8-2 על סלרנטנה, עכשיו זה 3-3 מול יובנטוס. קבוצה, בוא נגיד, היא חזרה להיות הטלנטה של, שגם כובשת.
5-2 על ספציה בגביע, היו לה משחקים יפים.
נכון, ומי שבולט באטלנטה, אתה יודע, בעידן שאחרי פפו גומז ואיליץ', איליץ' סליחה, זה אדמולה לוקמן הניגרי, על משחק מצוין, כבש צמד בשל אחד, וג'רמי בוגה, שעזב את ססואלו, וססואלו נראית עבודה, האמת, בלעדיו, ויש לו, מה זה?
לא יודע מה, כן, תמשיך.
הוא סיים צמד שערים, משחק, כמו שאמרנו, נהדר, 3-3, ליובנטוס כבשו דימריה, מיליק ודנילו, משחק שבו וולטר סיישני נראה רע, מאוד.
מאוד.
מאוד, אבל כאילו השער, אני חושב שהוא ספק, זה היה שער של ילדים, כאילו, לא יודע איך הוא לא עצר את זה.
סניר, זה לא בדיוק כמו שאמרת לך, אתמול? בדיוק כמו שאמרתי לך, שער של ילד.
ממש,
שער של ילד. שפחד מהכדור, כאילו, ששם את הידיים על הפנים ומגן על זה, ככה זה היה נראה. לא יודע מה זה היה.
זה שער פשוט באמת, כאילו, מגוחך לחלוטין. אבל יובה קיבלה בחזרה לפחות את ברמר, שהיה ממשחק טוב יחסית. לוקטלי משחק טוב, פג'יולי הצעיר היה נפלא, בין ה-21, קשר התקפי. שתי הקבוצות שיחקו במערך יחסית דומה, שזה 3-4-2-1 של אטלנטה, מול 3-5-1-1 של יובנטוס. אלגרי המציא מערך.
כן, מוזר.
כן, אבל תשמע, זה עובד לו, כאילו, זה עבד לו, יותר נכון, עד המשחק האחרון.
אפשר להתווכח על זה.
כן, תראה.
הם חזרו מהפגרה על הפרצוף.
נכון, הייתה תבוסה קשה מאוד, 5-1 לנפולי, שנפולי נראית בדרכה עד די בטוחה, טפו-טפו-טפו, נוק און ווד, לאליפות, וגם אתמול כמובן לאציו השפילה את מילאן, הטוענת לכתר, האלופה, צריך להזכיר.
4-0,
משחק שאני אפשר להגיד במרכאות שמח על משהו אחד, שהנבואה שלי לא נבואה, כאילו זה מה שאני אמרתי כל השנים על דסט התגשם, הוא פשוט השחקן הכי בינוני שיש בטופ קבוצות של אירופה, כל כך פרווה, כל כך בינוני, כל כך חלש, כאילו לא הבנתי מה התחלה, איך הוא הגיע לברצלונה,
הבן ביטון של של אירופה.
בן ביטון. רק חסר לו הזקן, כן.
כן, והעצבים והכללות.
פשוט נוראי, וכמובן שיובנטוס הגיע למשחק הזה עם הצרה הגדולה שנפלה עליה, מינוס 15 נקודות, על פרשה מאוד מוזרה, שלא עוזבת, יש המשך לפרשה. ויש דיבור עכשיו על מינוס 15 נוסף, אגב. כי התגלו הסדרים בחוזים של השנה שעברה, ושל עונה לפני זה. יש מתי שאתה
מבין.
חוזים פה, התרסקות.
אז רגע, שאני אבין. רגע, סליחה, שאני אבין, כי אני באמת בנושאים האלה של הכלכלה, וזה כמה שפחות אוהב להתעסק. הבנתי שהורידו לו נקודות, הבנתי שזה עניינים של ניפוח מספרים, דברים כאלה. לא הבנתי לעומק.
אני אסביר ככה בקצרה. כן, בקצרה. מה שקרה דבר כזה, יובנטוס כדבר מאוד נהוג באיטליה, עשתה מספר עסקאות טרייד. בעסקאות טרייד אתה לא משלם כסף בדרך כלל, או שאתה משלם כסף קטן, ואז אתה בעצם מחליף שחקן תמור השחקן. עכשיו, החוקי הפיפה פייר פליי החדשים, כשאתה מוכר שחקן, הסכום כסף נכנס אליך לחשבונות. ואז אתה בעצם מקבל אקסטרה בפיפה פייר פליי. אז מה שיובנטוס עשתה, היא פשוט העלתה ערך של שחקנים ספציפיים. נגיד את ארתור, שהיא רכשה מברסה, בעסקה עם פיאניץ', אז היא ניפחה את השווי של פיאניץ'. עכשיו, מה שקרה זה, שזה הגיע לבית משפט, השופט הסתכל על זה, ואמר, הכל בסדר, כאילו, אין פה משהו שאתם יכולים לבוא ולהגיד עובדה, שיובנטוס ניפחו מספרים. אין מסמך כזה. התובע אמר שבטרנספר מרקט, השווי של השחקן היה 30 מיליון, נגיד, טרנספר מרקט זה אתר לגביית ערך של שחקנים, אתר אגב שהוא לא רשמי לשום דבר, והתובע אמר, איך שחקן של 30 מיליון קופץ ל-60 מיליון? ויובנטוס להגנתה אמרה, כי שזה לא לפי טרנספר מרקט, זה לפי שיקולים אחרים, שכמה השחקן, בין כמה הוא, וכמה קבוצה צריכה אותו, וכמה הוא שווה לקבוצה השנייה. בקיצור, תחום מאוד אפור, שופט ראה את זה, פסק לטובתה של יובנטוס. אבל, מה קרה?
איך זה הגיע?
התגלו האזנות סתר, התגלו. האזנות סתר שעשו לראשי יובנטוס, ובשיחות ביניהם, הם ממש מדברים בראש גלי, על איך לנפח את השווי של שחקנים מסוימים. ופה, זה כבר אמרו, כאילו אין פה סבירות, אין פה אולי, אין פה בתום לב, יש פה אנשים, מנהלים, שניפחו מספרים, בכדי לעשות עיוותים בספרים הכלכליים שלהם, וזו כבר עבירה פלילית, ואז התלבשו עליהם. אז זה בגדול הסיפור.
טורף. תבין, לפני שבוע שהקלטנו את הפרק העולמי הקודם, זה היה ממש לפני המשחק בין יובנטוס לנפולי, ודיברנו על החזרה של יובנטוס, על רצף של 8 משחקים, 8 ניצחונות, בלי לספוג שער. מאז בשני משחקים ספגו 8 גולים, חטפו את
העונש. בדיוק, 8 משחקים לא ספגו, ואז ספגו 8 גולים בשתי משחקים.
זה מטורף.
מטורף לחלוטין.
חטפו את העונש הזה של הנקודות, וכאילו העונה נגמרה להם, יכולה להיגמר עוד יותר גרוע. ואתה שם שזה כל פעם אותה קבוצה מעורבת בה, לא לומדים את הלקח.
לא לומדים את הלקח. גם צריך להגיד שיש עוד קבוצות שחשודות בעלייה הבחירה, אמפולי היא אחת מהן, סמדוריה גם כן חשודה בדברים האלו, אבל יובנטוס עשתה את זה למספרים הרבה יותר גדולים.
תמיד באיטליה.
כן, תמיד באיטליה. אז אשכרה תמיד באיטליה. שוב, גם צריך להבין, אירופה מתרסקת, אוקיי? הכדורגל האירופאי מתרסק, אין כסף. שימו לב, 4 ליגות הבחירות, אין כסף. אין כסף בגרמניה, אין כסף בספרד, אין כסף באיטליה, אין כסף בצרפת. יש כסף באנגליה, זהו. ולכן פרויקט הסופרליג ניסה לשנות פה את המשוואה, לשנות את הפרדיגמה, וזה לא קרה. ואני חוזה את רסקות, אני חוזה שלא יודע, 3-4 שנים מהיום, הפערים יהיו כל כך גדולים, זה כבר קורה היום, שכל מועדון מהפרמליג יוכל לרחוש את הכוכב הגדול ביותר משאר הליגות, וישארו 2-3 מועדונים בכירים, באירופה, אולי 4, נגיד ברסה, ריאל, יובנטוס, ביירן מינכן, ועוד איזה אחד, וזהו. אולי פריז, זהו. יהיו 4 מועדונים באירופה, ויחד זה 8 מועדונים חזקים מאוד באנגליה, ויהיה לנו כדורגל לא שוויוני בעליל. כן, לשם זה הולך.
כאילו, לקבוצות, אבל יש את השיטות שלהם, אתה יודע, להביא שחקנים. סתם, אני עכשיו, אני מסתכל פה על איזה נתון שמצאנו, שהרי לוקמן, הניגרי, עם 11 שערים מתחילת עונה בליגה, מקום שני, ואוסימן, מקום ראשון, 13, שני שחקנים ניגרים שמובילים את טבלת הכיבושים בליגה האיטלקית. זאת אומרת, זה שחקנים שבסוף אתה, אם אתה לא יורד לשטח והולך לחפש אותם באפריקה, במדינות שמהם הם מגיעים, אתה לא תמצא אותם, ואתה יודע, בסוף כדי לקנות, ככל שיש לאנגליות יותר כסף, ככה גם אפשר למשוך מהם יותר כסף.
זה נכון, זה נכון, אבל אין הרבה כאלו, אתה צריך להבין שאתה יודע, קבוצה כמו נוטינגהאם פורסט יכולה לרכוש כמעט כל שחקן באיטליה היום. בלי שום בעיה. יכולה להציע לו פי 4-5.
חייבת להיות יותר על הסקאוטינג, יותר חזקה ממנה, לתפוס את הכישרונות לפניה ולמכור לה אותם ביוקר.
זה בתכלס, כן, זה בתכלס הרעיון של איך להפוך, תראה מה בנפיקה עושה ופורטו וזה, זה כאילו, זה בדיוק מה שהם עושים.
אבל זה הקטע, מה שהופך להיות זה שיש לך את אנגליה שזה דרג A, יש לך את ספרד עד צרפת שזה דרג B,
נכון,
יש לך את פורטוגל נגיד עד הליגה הולנדית שזה דרג C, אוקיי, ואז אנחנו וכל החבר'ה האחרים, אבל כאילו, זה מה שהולך להיות, אז יהיה לך כאילו פרימייר ליג שהיא תהיה בעצם גדולה יותר, היא כבר עכשיו יותר גדולה בתכלס.
היא כבר, כן, חד משמעית.
מהצ'אמפיונס ליג, היום הפרמייר ליג משכת יותר עניין מהצ'אמפיונס ליג, ממש ככה, אתה רואה את זה. הצ'אמפיונס מגיע לשיא שלו רק בנוקאוטים של של הרבע והלאה, אף אחד כמעט לא רואה בתים, משחקי בתים, אף אחד לא רואה. משחקים במחזור של פרמייר ליג, כמעט כולם רואים.
מעיד על עצמי גם.
כן, 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 אני... בעיה, בקיצור, אירופה בבעיה, ונראה לאיפה זה הולך. סיימנו עם איטליה, נכון?
כן.
הלאה, בונדסליגה. האמת שהפתעת אותי עם הנתון הזה, לא ידעתי אותו. פרייבורג, פרייבורג מינתה מאז 1991 ארבעה מאמנים. זה לא אמיתי.
זה מטורף.
ממוצע של 8 שנים לכל מאמן. זה באמת מטורף, כאילו, זה פסיכי לחלוטין. מי המאמן שכרגע בפרייבורג?
בודק את זה מהר, שניר, תבדוק את זה רגע.
מה עכשיו המאמן
של פרייבורג? אני האמת שהתחלנו, שפחרנו את המשחק הזה, גם רציתי לדבר על פרייבורג, חשבתי שהתנצח.
קריסטיאן שטרייך.
שטרייך, נכון. רגע, אבל עכשיו פרייבורג מקום שישי. בוא נעבור שנה לצמרת. יש לנו את ביירן מינכן שמעדה, צריך להגיד את זה, מעדה כבר, היא מעדה נגד...
קלן, ולפני זה נגד לייפציג.
נכון. שתי תוצאות תיקו 1-1 ברציפות, אז ביירן מינכן במקום ראשון עם 36 נקודות, לייפציג שנייה 31, פרנקפורט ודורטמונד מאחורה 31, גם אוניון ברלין וגם פרייבורג 31 נקודות. וואו, זה צמרת משוגעת בגרמניה.
האמת שכן, האמת שצמרת צמודה יחסית לכל השנים, שבהם ביירן כבר בשלב הזה זה 10 נקודות מעל הליגה, אבל כן, יפה, אנחנו קוראים פה, אנחנו בבחינת ההנאה, אני יצא לי לצפות השבוע באיזה 2-3 משחקי בונדסליגה, בבחינת ההנאה, בבחינת כמות שערים, זה הליגה הכי טובה, הכי טובה, כאילו לצפייה מבחינת אוהד ניטרלי, כמו שאמרת,
כן,
הכי טובה, בפער, 41 שערים במחזור האחרון הופקה ב9 משחקים, זה ממוצע של כמה, כמעט 4.5,
4.55,
4.55 שערים למשחק. איפה תוצא את זה? באיזה ליגה?
מטורף, בבית שזה מטורף החלוטין. מה זה סיפור הקעקוע של יונייטד?
סיפור שלי. כשבדקנו, הרי ראינו את המשחק הזה, אמרנו, זה משחק מוביל בבונדסליגה. פרייבורג הייתה אז מקום שני, ווולפסבורג שישי. ראינו את הקטע עם המאמנים, שפרייבורג עם 4 מאמנים ב-32 שנים, ווולסבורג עם 4 מאמנים ב-4 שנים האחרונות. הסתכלנו קצת על וולסבורג בעשור האחרון, וראינו שחוץ מהקמפיין ליגת האלופות האחרון שלהם, עונה שעברה, שהם סיימו מקום אחרון בבית עם ליל, סביליה וזלצבורג, שזה בית לא קשה במיוחד, פעם אחרונה שהם היו בשלב הבתים של ליגת האלופות, הייתה בעונת 15-16, אז הם היו בבית עם מנצ'סטר יונייטד, PSV וצסקה מוסקווה.
אוקיי.
הסיפור הוא כזה. באותן תקופות, זה היה ונחל, זה היה מאמן. היה לי את בן דוד שלי, שהיה שותף שלי ליונייטד, היינו רואים הרבה משחקים ביחד, הוא עוד היה עוקב באותה תקופה. והיינו ממש כאילו, אתה יודע, זה היה תקופה עוד שלהי הקריירה של ויין רוני, וממפיס דפאי היה ביונייטד. זאת אומרת, היינו ממש מאוד מחוברים לקבוצה באותה תקופה. והקמפיין הזה של ליגת אלופות של יונייטד בבתים, הוא לא הסתדר כל כך טוב, אבל הגענו למחזור הסיום, שעם ניצחון על וולפסבורג, עוברים את הבית הזה. ובן דוד שלי ואני אמרנו, אם יונייטד מנצחת, אנחנו עושים קעקוע של מנצ'סטר יונייטד, בסוף הערב הזה נוסעים מכאן, והולכים לעשות קעקוע. עכשיו זה קעקוע מוגזם, אני אומר לך, ניסים, זה היה כאילו, הכי מוגזם, על הלב, משהו כזה נראה תלת מימדי, כאילו, דוב פתח לך את הבשר, ובפנים רואים את הלב שלך, אבל זה סמל של מנצ'סטר יונייטד. משהו משוגע. ומה שקרה בסוף במשחק האחרון הזה, זה שיונייטד גם הייתה צריכה שצסקה תוציא תוצאה מול PSV, וגם להוציא תוצאה בעצמה. ובאמת דקה 82 יונייטד השוותה ל-2-2, אחרי שהיא הייתה בפיגור רוב המשחק. ואז 3 דקות מאוחר יותר, גם נלדו שם 3-2 לוולפסבורג, וגם PSV הפכה תוך 4 דקות מ-1-0 ל-2-1 על צסקה, יונייטד סיימה מקום שלישי, אפה מהבית, אני ניצלתי מלעשות קעקוע, שהיום בדיעבד מן הסתם הייתי מתחרט עליו, אבל אני עדיין לא יודע את הקבוצה, כן, זה היה אחלה קעקוע היה, אבל הייתי מתחרט עליו ללא ספק, אז זה הסיפור איך נלדו הציל אותי מלעשות קעקוע, עדיין משחק אגב בוולפסבורג לדעתי.
זה לא היה גיל אבוגי?
אה, נכון, לא, גיל אבוגי לא שם, לא, הוא לא שם את הגול, זה נלדו שם את הגול, גיל אבוגי שם את השער העצמי השני של יונייטד.
אה, אוקיי.
וולפסבורג הייתה...
הוא כמעט גרם לך לעשות את זה.
הוא כמעט גרם לי לעשות קעקוע.
וולפסבורג הייתה אחת הקבוצות המרגשות עם דיאגו הברזילאי למי שזוכר.
דבריינה אז.
דבריינה, בסדוס.
נכון, בסדוס תאפור. ווולפסבורג מנצחת אתמול את הרטה ברלין בתוצאה 5-0, באותו משחק נגד פרייבורג במשחק צמרת, היא מנצחת 6-0, והנתון על ווולפסבורג המשוגע ביותר, שוט איתי, תן לנו אותו.
זה 7 ניצחונות רצופים בליגה, בהם היא כבשה 26 שערים וספגה רק אחד. זה... לא צריך להגיד, כאילו לא צריך להרחיב במילים, זה נתון פסיכי, הקבוצה בכושר מטורף. האמת שהיא לא הפסידה משחק מאז 18-9, זה...
וואו.
זה וואו, באמת וואו. גם שהיה את הפגרה באמצע, זה עדיין וואו. וואו רציני.
באמת, 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 באמת מרשים. ואגב, מאמן הקבוצה זה ניקו קובאץ' הקרואטי.
שהתחיל עוד טוב קצת, שתי ניצחונות בעשרה משחקים ראשונים.
נכון, למי שזוכר לאקס ביירי מינכן, וגם אקס מונקו אחרי ביירי מינכן. אז כיף, כיף לראות אותו בחזרה, יש שם כדורגל אטרקטיבי, כמו שאיתי פה ציין מבחינת שערים, ואנחנו כרגע... מחזור האחרון אמרנו 41 שערים, 9 משחקים, שזה 4.5 שערים למשחק, שזה פסיכי, לנו 6-0 של וולפסבורג, פרייבורג, 7-1 של קלן, על ורדר ברמן, ו-4-3 על דורטמונד, ובבורוסיה דורטמונד יש שני סיפורים, אחד מרגש, אחד מוזר, מאיפה מתחילים סניר?
נתחיל במרגש לדעתי, לא?
יאללה, שוט.
אז במחזור האחרון, באמת ב-4-3 של דורטמונד על אוגסבורג, ראינו את סבסטיאן אלר, שהתאושש ממחלת הסרטן, השנה הוא עבר מאייקס לדורטמונד, ובעצם ממש אחרי שהוא עבר, הוא יצא בהודעה שהוא הובחן עם סרטן, אחרי היעדרות של תקופה לא קצרה מהמגרשים, זה היה שנה, זה היה שנה שעברה אפילו, לא?
כן.
קצת איבדתי תחושת זמן, כן. אחרי כן, מעל שנה כבר כן. מחוץ למגרשים, הוא חזר להתאמן, ובמחזור האחרון הוא גם עלה מהספסל, ושיחק כמה דקות במשחק האחרון. זה באמת סיפור, סיפור מטורף על ניצחון של ספורטאי ש... אנשים אולי לא כל כך יודעים איך ההתאוששות מהמחלה הזאת, כאילו, כמה זה מטורף לחזור כל כך מהר לרמה של כושר משחק. זאת אומרת, הוא, איכשהו חזר עליה משחק ידידות, והוא שם 3 תוך 11 דקות.
מדהים.
הוא באמת שחקן... שכל העתיד שלו עוד לפניו, אנחנו נאחל לו מכאן, למרות שהוא לא ישמע את זה, ולא מכיר אותנו, אנחנו נאחל לו רק הצלחה.
בבריאות הכי חשוב,
בריאות. בדיוק. בלי קשר למחלה שלו, הוא עבר כאילו רכב את הרינג גם בקריירה, הוא הגיע לווסטאם בכל תרועה, ודי התרסק שם, ואז עבר לאייקס של תנח, בדיוק, ותנח הפך אותו למפלטת שערים פסיכית בהולנד, ואפרופו הולנד, לא תכננו לדבר על זה, אבל אני אשחיל למשפט, PSV איינדהובן עושה עד כה עונה נעדרת, ממש ממש טובה, ומחתימה את פאביו סילבה אתמול לחצי שנה. עכשיו, היא אומנם במקום השלישי בטבלה, אבל זה פער של 4 נקודות בלבד מאלקמר, אלקמר ראשונה, ופיינורד.
בכלל, זה שאייקס...
אייקס לא בטופ 3?
מקום 5.
לא, לא. אייקס, תקשיבו, אייקס, בכלל מה שקורה שם, יש מאמן חדש, אלפרד שרודר, המוח, יש לו ראש יותר גדול משלי ושל שניכם ביחד. באמת, יש לו ראש מוזר.
אני יודע למי שדבר שם הזכרתי.
כן, כן, דמות מוזרה. ויש משבר עצום בינו לבין השחקנים, משבר אמון עצום.
אז לא פתרו אותו עדיין,
בפגישה האחרונה, הייתה פגישת חירום בין השחקנים לבין המאמנים ובין ההנהלה, וההנהלה אמרה לשחקנים, מי שלא מרוצה מהתקשורת עם צוות האימון, שירים יד. כל השחקנים ירימו יד.
לא.
יש שם משבר אמון משוגע, משוגע, כי שתביא שעברו מתן אח, שהוא היה על גבול המושלם, למאמן שפשוט לא מצליח לייצר כלום ושום דבר, ופס ואנדובן, אז רוד וניסטלרוי, עונה ראשונה שלו כמאמן, משחקת אחלה כדורגל, מלך השערים שלה זה צ'אבי סימונס.
גם הרבה בישולים יש לו, באמת עונה טובה.
יש לו שלושה בישולים, כן, אבל יש תשעה שערים לצ'אבי סימונס, מלך הבישולים אגב זה קודי גג פה, עם 12, והוא גם יישאר מלך הבישולים, כי הסגן שלו זה צ'אבי סימונס עם 3, אז כאילו לא רואה אותו עובר אותו, אבל...
מטורף, זה גם נתון מטורף לפני
עצמו. אני לא מבין איך שרודר בכלל מונה למאמן של אייקס, כאילו הבן אדם אין לו כל כך ניסיון בתור מאמן, הוא היה עונה אחת בדוונטה, עונה אחת באופנהיים, חצי עונה בקלאב רוז', והבן אדם בן 50 כבר, והוא היה מאמן שנתיים וחצי בקריירה.
גם היה בברסה, לא?
הוא היה עוזר בכל קבוצה שהוא היה, הוא היה רק עוזר מאמן בכל מקום.
הוא היה עוזר של קומן, נכון? שרודר? כן. באמת מאמן מוזר מאוד.
מסביר כמה דברים, כן?
למרות שהוא שנה, הוא זכה בליגה הבלגית שנה שעברה עם קלאב רוז'.
נכון.
הוא הגיע בינואר.
זה גם אגב הסיבה שלה הביאו אותו לדעתי, כאילו הם עושה עונה טובה עם ברוז'.
כן.
ממש מוזר, באמת סיפור מוזר. בוא נשאר, רק בוא נסיים בגרמניה, כי הסיפור המוזר, אם כבר מוזר.
כן, הכי מוזר.
כן, שוט איתה, יצדנו ככה את זה.
זה כבר לא כזה מוזר, יש איזה קטע, עם שחקנים אפריקאים שמזייפים תעודות, הסיפור הכי גדול כרגע זה יוספה מוקוקו, מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, הכישרון הגדול של דורטמונד, מדברים עליו כבר כמה שנים טובות, עוד שהוא היה בן 15, שיחקים גדולים ממנו, היה נראה באמת מפלצתי, חריג בכוח, חריג בעוצמות שלו, וכנראה שיש סיבה לכל זה.
כנראה שהוא לא שיחק עם גדולים ממנו.
כן, כנראה שכרגע הוא אמור להיות, בן 17 או 18, והוא בן 22. זאת אומרת שהוא מעולם לא שיחק עם גדולים ממנו, ואפילו שיחק עם קטנים ממנו.
לכאורה, צריך לומר לכאורה.
לכאורה. אבל יותר מדי דברים צפים שם, זה לא סתם היו יוצאים עם זה. זה גם משהו שהוא מאוד הגיוני.
זה מה שכדורגל הישראלי גם הרבה מתמודדים איתו בסוף... מכל הקבוצות ששולחות סקאוטים להביא ממדינות כמו גאנה, ניגריה.
אין באמת אפשרות לבדוק את זה, זה הבעיה.
יש דרכים לא דרכים, אבל בסוף אתה רואה איזה שחקן, איזה ילד מוכשר, אומרים לך בוא תיקח אותו ב-3,000 שקל, תשלם לו.
איך יש לך? זה לא דווקא תמיד במדינות מסודרות, שאין שם כאילו.
בסוף הילד לומד בבית ספר יסודי לצורך העניין, או חלקם נולדו בבתי חולים. אתה יכול להוציא איכשהו מסמכים, אתה יכול להשיג, חלק מהמקומות זה באמת לא מוסדר ואי אפשר להשיג, אבל...
עוד שמה, זה קשה, אבל...
היום
חוץ ממנו...
רפואיות לדבר כזה, זאת אומרת, עושים צילום אקס-ריי ורואים לפי הגודל של העצמות, אם הוא סיים להתפתח או לא סיים להתפתח.
זה אני לא בקיא בזה, אני כן יודע, למשל, אתה יודע, יש לך המון סיפורים, למשל ליאון ביילי, הג'מאיקני של... של
אסטונבילה,
כן. אז אתה יודע, אז הוא גדל בסוג של בית יתומים בג'מייקה, ואחרי זה עם אבא מאמת שלקח אותו עבוד חבורה של ילדים מג'מייקה לבלגיה, יש שם סיפור נורא נורא יפה ומורכב ואנושי, שכתבתי עליו לפני איזה שנה. אתה לא יודע מה עבר על האנשים האלה, אתה לא יודע, כאילו, שוב, מדינות שלא תמיד מסודרות בכל מה שרשור לרישום, ולפעמים אתה יודע, אף אחד לא בודק את זה. אז שנה לפה, שנה לשם, היה את הסיפור של הבחור הזה מלציו, לא זוכר את השם שלו, שנראה כאילו בן 40, ואמרו שהוא שחקן נוער בן 20. בן 20.
הסיפור של שפי סולימנוב גם,
מה הסיפור של... תספר לי.
היה סיפור ברוסיה, חושבים שהוא בן 25, ולא בן 22.
מעניין.
האמת שכתבו איזה, איך שהוא הגיע לפה.
כן, כן, יפי
סוסטי. הוא היה תיבר לו כמות.
אז אלה דברים שקורים, פשוט הוא לא צריך לקרוא, אבל זה קורה.
הוא הרי היה נחשב שם אחד הכישרונות הגדולים ברוסיה, ואז כאילו היה שם איזה איזה משהו, גילו שהוא כנראה יש בעיה עם התעודה, שהיא לא מקורית, שלא... לא הבנתי מה היה שם, אבל מסתבר שאומרים שהוא בן 25 ולא בן 25.
בסוף אני
גם זה לכאורה. גם זה לכאורה.
בכדורגל בוגרים, זאת אומרת, אין לזה, זה לא כזה רלוונט, זאת אומרת, אם הוא כבר עבר את השלב שכדורגל נערים, ילדים, והוא כבר משחק עם בוגרים, אז זה לא רלוונטי כבר באיזה גיל, או שיהיה גם בין 40.
אם בין 21 או בין 24-5, זה בעיה, כי עד גיל 22-3-4, אתה עוד יכול לפתח שחקן, זה עוד גיל שאתה...
נכון.
שאתה רוכש.
אם השחקן כבר אצלך בקבוצה, זה לא צריך לשנות לך יותר מדי. כאילו אם כבר קנית אותו, קנית אותו, כי הוא כנראה עומד ברמה... אני מבין מה אתה אומר, כן, על הפיתוח, כאילו שיש לו עוד כמה שנים לגדול וזה. כן, בסדר, זה... בוא נגיד זה הרבה יותר קריטי בגילאים האלה של הנוער וילדים.
נכון, 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 ממש ככה. טוב, אפרופו נוער וילדים, אז בוא נדבר על שני ילדים ששיחקו ביניהם שבוע שעבר. אחד זה לאו מסי, השני זה קריסטיאנו רונלדו. הקלאסיקו, סוג של קלאסיקו, פריס סן ז'רמן נגד אל-נאסר בערב הסעודית.
ימים עצובים.
תשמע, לא יודע איך לאכול את זה.
אין דרך אחרת לתאר את זה, זה ימים עצובים. אנחנו לפחות, אני וסניר, גדלנו על השתיים האלה. זה תמיד היה אם בכל השאר, וזה קרוב מאוד לסיום.
כן, בהחלט. שנה, שנתיים, שלוש.
זה כבר שנתיים, שלוש, שהכדורגל הוא לא אותו דבר, כי כבר אין את המשחקים האלה, ואין את המפגשים הטיטנים, המפגשים העוצמתיים האלה, בין שתי וואו, שתי אני לא יודע איך לתאר את זה אפילו, אני לא חושב שזה יחזור אי פעם, היריבות הזאת היא הרמה של שתי שחקנים שהם פשוט באמת מכוכב אחר, כל אחד האמת מכוכב אחר, כן? אבל שתיהם לא מהכוכב שהוא פה.
תראה, ז'ורג'ה מנדש, הסוכן לשעבר של קריסטיאנו רונלדו, הם נפרדו לפני שבועיים, שלושה, הם נפרדו אגב כי קריסטיאנו מורזב ממנו, קריסטיאנו רצה בכוח הצעה מביירן ומצ'לסי, מנדש לא הצליח להשיג את ההצעה הרצויה, ורונלדו סוג של אמר לו, זה או שאתה מביא הצעה משניהם, אחת מהן, או שאתה הולך, לא קרה, אז הוא הלך, ועכשיו נחשפים כל מיני שיחות ביניהם, ויש שיחה שפורסמה אתמול, שיחה שנערכה ב-2018, שמנדש אומר לקריסטיאנו רונלדו, אתה חייב לעשות הכל בשביל להישאר בריאל מדריד, אם אתה עוזב את ריאל מדריד, זאת תהיה הטעות הגדולה של חייך, ואין לתאר את כמה הוא צדק, כאילו מהשנייה שרונלדו עזב את ריאל מדריד, זה התחיל לקרוס.
זה התחילתו של, של הסוף.
גם יובנטוס שהוא כבש והכל, זה לא היה
זה. זה לא היה אותו דבר. ואני חייב להגיד...
זה סוף איתי וכואב.
הדבר שהכי כואב לי באמת, כאילו זה בסוף, אני לא יכול להגיד כזה, זה בסוף זה הספורט, וזה כסף, זה חלק מהעניין, אבל כשהמשחק האחרון שאנחנו מקבלים בין שני הענקים האלה, זה בין פריס סן ז'רמן לאל-נאסר, כשהמשחק נגמר גם...
לא אל-נאסר, זה אפילו לא אל-נאסר.
זה כוכבי אל-הילל ואל-נאסר.
נכון, נכון, נכון.
והמשחק נגמר גם 5-4 לפריז, כשגם ניימר, גם אמבפה וגם מסי משחקים, אמנם לפרקים כל אחד, אבל זה רק מראה כמה זה פשוט כאילו, הכסף פשוט זה כל מה שנשאר מהיריבות הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל, כל מה שנשאר זה המשחק הזה, זה כאילו הטעם אמר שזה משאיר בסוף, וזה הכי חבל בעולם, כי באמת למשך כמה, 15 שנה, הם חלקו פה את הבמה ברמות הכי גבוהות שיש, במשחקים הכי גדולים שיש, אמנם לא יצא לנו לראות אותם באיזה מונדיאל אחד נגד השני או משהו כזה, אבל ליגת אלופות יצא וליגה ספרדית יצא, נהננו מזה מאוד, אנחנו מן הסתם נודה על כל רגע שזכינו, אבל באמת חבל שככה זה נגמר בטון כזה.
כן, והם מעבירים את השרבית לאומנם שרבית אחר, לא באותה רמה, אבל הלנד ואמבפה אולי התפתח להיות דו-קרב בתקווה דומה. אם אמבפה יעבור לריאל, אני אומר מישהו יעבור לריאל, לא השנה, יעבור לריאל. בשנה וחצי קרובות לפי דעתי הוא יעבור לריאל. הלנד, סיטי, אולי יחליף את לבנדובסקי עוד שנתיים בברסה, אולי נקבל קלאסיקו מחודש, אולי נחזור לפרק הזה בעוד שנתיים ונגיד.
בכל מקרה, הלן ומבפה התחרו על תואר רונלדו הבא, הם בכל מקרה שניהם לא מתחרים על תואר המסי הבא הרי.
טוב, אין מסי.
התחרות היא על המספרים, על מי יהיה החלוץ ששם יותר גולים פשוט בסוף.
נכון, אני מאמיר על הלן אגב, אבל בסדר.
איך אפשר שלא לאמיר,
איך אפשר שלא.
כל משחק, באמת, כל משחק הוא כובש.
הייתי אומר גם, אבל תשמעו, תראו את אמבפה, תראו אותו במונדיאלים, תראו אותו המספרים שלו גם, הוא גם לא נורמלי.
הוא לא נורמלי, נכון, הוא בערך לא נורמלי.
אבל האישיות שלו, האישיות שלו.
יש בהלנד משהו...
נכון.
הוליוודי, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו הוא נוצר במעבדה, לא יודע, זה משהו אחר. בוא נעשה סקירה קצרה על ארבעה משחקים רותחים שמחכים לנו, הראשון ביניהם זה אתלטיקו מדריד, נגד ריאל מדריד, ביום... מחר, נכון?
מחר,
כן, ביום חמישי, 22:00, בברנבאו, רבע גמר גביע המלך, שתי הקבוצות ככה, קצת מקרטעות, לא בסיין, המונדיאל לא עשה טוב לאף אחת מהן, דפאי הגיע לחזק את אתלטיקו מדריד, בריאל, כנראה צ'ואמני עוד יחזור, ואז עדיין נשאר עם קרוס, מודריץ' ואולי, כמו וינגה, אני לא יודע, מעניין מה שהולך להיות שם, איך אתם רואים את זה מתפתח, ומה התוצאה שלכם?
לדעתי, ריאל קצת שעננה, השחיות האלה, אפשר להגיד שהם לא עשו לו טוב, כי זה בסופו של דבר שחיות בליגת האלופות, אבל במיוחד השחייה האחרונה, גרמה לה לאיזושהי אופוריה מוגזמת, לגבי הסגל שיש לה, היא חייבת להתחזק, חייבת. אני לא רואה אותה מצליחה להמשיך באותו קצב, להיים על האליפות, לא לזכות אפילו בליגת האלופות, שזה משהו שקצת טיפשי להגיד, במיוחד בנקודה הזאת של העונה, כי בסוף אני אוכל את הכובע, אבל זה לא נראה זה, זה לא נראה זה, ואני מאמין על אתלטיקו.
אתלטיקו מדריד, סניר?
אני חושב שריאל תתאושש בסוף, מאז ההפסד בסופרקאפ היו לה שני משחקים, ניצחה את ויה ריאל שזה משחק לא קל, ניצחה את בלבאו שזה משחק לא קל, בסופו של דבר אתלטיקו, זאת אתלטיקו היא תבוא להתגונן בעיקר לעצבן את ריאל מדריד, אבל בסוף ריאל זאת ריאל עם ויניסיוס ורודריגו ובנזמה, לא חושב שאתלטיקו תצליח לעצור אותם, אני אלך על 2-0 לריאל.
יפה. אני, תראה, ריאל חסרה את את עדן עזר, אז יהיה לה קשה מאוד. אז אני הולך על תיקו, אני מרגיש איקס.
אתה חזק עם האיקסים היום, אני רואה.
כן, גביע, אתה יודע, כולם מפחדים לטעות, אתה יודע, זה אחרת מליגה. אפרופו גביע, יום שישי, משחק העונה באנגליה, והוא בכלל לא משחק ליגה, הוא משחק גביע, אבל הוא עדיין משחק העונה, כאילו
בי פאר. הכנה
לדבר האמיתי, הדבר האמיתי אגב יהיה ב... מתי זה יוצא?
ב-14 בפברואר, יום רביעי.
ב-15 בפברואר, כן. 15, יום רביעי, 15 לפברואר. אבל ביום שישי, מנצ'סטר סיטי של גוארדיולה, מארחת את ארסנל של מיקל ארטטה, התלמיד נגד המורה שלו, האלופה נגד מי שרוצה להיות אלופה, יורשת, זה הולך, וואו, כאילו, איזה משחק משוגע שאני אגב, לא אראה, שאני אהיה בחופשה. אז אתם תראו אותו, ואתם תבואו עם הרשמים שלכם בפרק הבא, אבל...
תהיה סמוך ובטוח.
אני בטוח בכך. תנו לי ככה בקצרה דעתכם על המשחק, ואיך הוא יתפתח.
אני, לפי דעתי, דווקא כאן אני רואה דווקא את ארסנל מפסידה בגביע. בסוף יש לי איזו תחושה כזאת שארסנל הולכת כאילו כל הקופה על הליגה, זה הרבה יותר חשוב לה ולאוהדים שלה אחרי 20 שנה. בסוף ב-FA קאפ הם זכו לפני שנתיים, אם אני לא טועה,
כן,
עם הארטטה הרי. אני חושב שמבחינתם גם הם מבינים, בסוף זה עוד שלבים מוקדמים של ה-FA קאפ, והציפיות הם להגיע לשלב הרבה יותר מאוחר מזה, אבל אם זה, if it comes down to לבחור בין לפתוח עם ההרכב הכי חזק במשחק גביע או במשחק ליגה ביום ראשון, שני, מתי שלא יהיה, ארסנל תעדיף לשמור כוחות לליגה, אני אלך פה עם סיטי.
איתי?
אז אני מבין את מה שסניר אמר, זה קצת פתח לי האמת את הראש, אבל לדעתי זה אחד המשחקים הכי קשים. אני אלך עם ניסים X ב-90 דקות. זה עובד? זה משחק אחד, נכון?
כן. כן.
X ב-90 דקות. לדעתי זה משחק כל כך קשה לאמר, כי נכון, נפגשו בעונה שעברה, ונכון, סיטי לדעתי ניצחה את כל המשחקים. אבל ארסנל העונה זה ארסנל אחרת. לא, זה קשה, זה קשה, זה כאילו, הם לא נפגשו עונה, והם שתם באיזשהו מאבק בין כדורגל רגוע לכדורגל שהוא רוק אנד רול, עם אותו בסיס של 4 מאחורה, וזה שתי מחות כדורגל יותר מדי מבריקים כדי להמר על אחד מהם, לדעתי.
אוקיי, אני הולך ככה, אני מסתכל על ציטוט של גוארדיולה שאומר את הדבר הבא, יש לנו בעיה כי זכינו ב4 תארים ב5 שנים, הוא מדבר כמובן על אליפות, וארסנל יש להם שני עשורים בלי זכייה באליפות, וככה הוא מדליק את השחקנים שלו, הוא כאילו אומר להם די בצורה ישרה, כאילו חבר'ה אתם עייפים, אתם לא רעבים, אני מוכזב ממכם, לכן אני רואה פה התפוצצות, אני רואה את סיטי רומסת את ארסנל, כאילו שלישייה כזאת, אולי אפילו רביעייה, אני רואה פה סיטי מתפוצצת על ארסנל, אני רואה פה דו קרב מרתק בדקות הראשונות, רבע שעה 20 דקות ראשונות ככה מרתקות, ואת הלנד נכנס לפעולה, ואת ברין מפעיל אותו, אני רואה פה סיטי רומסת, אם היא לא תרמוס במשחק הזה, נגמרה על העונה, ברמה הזו.
אגב, ארסנל הייתה בפיגור בליגה כל השנה, למשך איזה 20 ומשהו דקות, אם אני לא טועה, בשתי הפעמים זה היה נגד יונייטד, בשתי הפעמים היא הייתה בפיגור, במשחק הראשון זה הפיגור נמשך קצת יותר זמן, במשחק עכשיו היא הייתה בפיגור לאיזה, מה, 5 דקות אולי? אז יהיה לה קשה לחטוף את הגול הראשון, היא לא חוטפת העונה שערים ראשונה.
מדהים.
אם סיטי באמת תכבוש ראשונה, זה ילך לכיוונה, כן.
אוקיי, בואו נקפוץ ליום שבת, בונדסליגה, ביירן מינכן הראשונה, 36 נקודות, מול פרנקפורט השלישית, עם 31 נקודות, פרנקפורט מגיעה אחרי ניצחון 3-0 על שלקה, האומללה, שאף אחד לא יודע למה היא בכלל הייתה ליגה, היה עדיף שהיא נשארת
בליגה. חטפה גם שישייה עכשיו מלייפציג.
היא ספגה 41 שערים העונה. מסע ענקית, וואו.
עוד ענקית שנפלה, וכנראה יהיה לה מאוד קשה לחזור.
ממש, ממש ככה. אז ביירן מינכן מארחת את פרנקפורט, פרנקפורט כאמור מקום שלישי, מאמן שלה זה אוליבר גלסנר, איך אתם רואים את זה מתפתח ככה בקצרה?
אני אגיד לך, אני לא רוצה לנחץ את פרנקפורט, כי אני רוצה ליגה בגרמניה סוף סוף אחרי כמה, 11 שנים, 10 שנים? אז אני אלך על ביירן כדי שלא יהיה נחס לפרנקפורט. הכי קל.
וואלה, אני אגיד, מריו גצה משחק בפרנקפורט, אחרי שהבן אדם נעלם מאז 2014, ומחר, לא, בשבת הוא יחזור לבמה המרכזית, עם שער דקה 90 נגד ביירן.
פייר. אז אתה אומר, פרנקפורט מנצחת.
1-0 קטן.
אני הולך על ביירן מינכן, ואני מקווה לראות בחזרה את הילד שלי, ג'מאל מוסיאלה, חוזר לעצמו אחרי המונדיאל. היה לו מונדיאל טוב. הוא אגב השחקן אהוב עליי, כאילו עד גיל 21 כיום בעולם. אני פשוט נהנה ממנו כל פעם מחדש. אני חושב שהוא
יהיו... הוא אגב הכי קרוב שיכול להיות למסי.
ג'מאל?
אם כבר מדברים על מסי הבא, כאילו. הוא לא יכול להיות קרוב אליו, אבל מבחינת הדריבל שלו, השטחים קטנים, וה...
מדהים,
פשוט הוא
מדהים.
הכי קרוב לזה, הוא הכי קרוב לשם.
יש גם בגרות, מדהים. בגרות של שחקן, בקבלת החלטות שלו, במיוחד בתוך הרחבה, באזור, כאילו בן אדם שחק כדורגל כבר 15 שנה בבוגרים.
והוא בן 19.
כן.
הוא עם 9 שערים העונה כבר, ו6 בישולים. פשוט שחקן יוצא מהכלל. משחק אחרון, שאנחנו נעשה לו סקירה קצרה, נפולי המשוגעת נגד רומא של מוריניו, אין משחק יותר תשוקתי מזה נראה לי השבוע באירופה, למרות ארסנל סיטי. יש פה תשוקה אחרת, גם ספלטי, גם מוריניו, גם הקהל, כאילו...
הדרבי של דרום איטליה.
בדיוק. מרדונה יושב למעלה, מסתכל על הטבלה ועל הקבוצה שלו, בדרך לאליפות, רומא חמישית, סליחה, עם 37 נקודות, נפולי ראשונה עם 50 נקודות, ופער של 12 נקודות ממילן השנייה. אני אתחיל ברשותכם דווקא על זה, אני רואה פה את נפולי משתגעת על רומא, גם איזה שלישייה רביעייה, כאילו, שם אני רואה את זה הולך.
אז כנראה לרגע שכחת, למרות שהזכרת אותו, שכחת מי המאמין שעומד ממול, אף קבוצה של רומא,
לא,
אף קבוצה של מוריניו לא תתפרק 3-4-0, זה עדיין מוריניו, אחד המאמנים והאישיויות הכי אהובות עליי בכדורגל בפער.
הדדי, גם אני.
השחקנים גם מכורים אליו, כל שחקן ששיחק אצלו. כמעט כל שחקן ששיחק אצלו.
הדמעות של מטראצי, אם אתה זוכר אותן.
וואו, ראיתי את הסרטון הזה כל כך הרבה פעמים.
גם אני, גם אני.
זה דמעות שעומדות בגרון, איכשהו מספר את זה גם, ואיכשהו... וואו.
אין עליו, אני מאוהב בו, כאילו, יותר מזה, אם תגיד ישר תבחר מכל המאמנים בעולם, עם מי לשבת את השיחה, אני בוחר במוריניו, לפני קלופ, לפני גוורדיולה, לפני כולם.
בלי לחשוב פעמיים בכלל.
בלי לחשוב פעמיים, כמובן.
בלי לחשוב פעמיים, זה הרבה אדם שאתה הכי תהנה ממנו, משיחה איתו.
נכון, נכון.
אבל אם נרד לעניין של המשחק.
כן, בדיוק, כן.
1-0 קטן לרואה נפולי.
לנפולי אתה הולך?
כן, נפולי. אבל לא התפרקות של רומא, הקבוצות של מוריניו לא מתפרקות.
זה נכון. אני בדיוק באתי אגיד שבוא נה, איזה קטע זה שזה דרש השכרה מוות של מרדונה בשביל שנפולי תחזור.
ושארגנטינה תזכה בגביע העולם.
וואו, איזה שנה מטורפת זה יכולה להיות.
איך הוא פספס את זה? לא להאמין שהבן אדם פספס את זה.
הוא פשוט מסדר את זה עכשיו מלמעלה.
בדיוק. אני חייב להגיד, בתור בן אדם שחווה הרבה מוריניו בחייו, אם מישהו יכול להוציא תוצאה נגד הקבוצה הכי טובה בליגה, שתוקפת ויושבת ולוחצת ופוזשן והתקפות ובעיטות, זה מוריניו באמת. ראינו אותו עושה את זה ביונייטד הרבה מאוד שנים נגד סיטי וליברפול, הרבה יותר חזקות ממנו. אני אלך איתו, שם איזה אפילו 2-0 כזה, משני פוקס עם טעויות בהגנה.
מדהים.
באמת? האמת שהבאת נימוק אחד היפים, שתדע.
יאללה, כן, קנית אותי.
יאללה.
קנית אותי. אנחנו נסיים את הפרק עם פינה קצרה, הדור הבא. כל אחד מאיתנו ישים זרקור על שחקן עד גיל 21 ששווה לעקוב אחריו. אנחנו עשינו פה פוקוס על דרום אמריקנים. מי מתחיל?
אני אשמח להתחיל.
יאללה, שוט איתי.
מדבר על קרלוס אלקרז, בן 20, חתם לאחרונה בסאות'המפטון, כמו 12 מיליון. מגיע מראסינג ארגנטינאית, שיחק גם אתמול, פתח בהרכב מול ניוקאסל בגביע.
הוא שיחק, יפה.
כן, הוא שיחק, זה כבר משחק שני שהוא שיחק, ראשון שהוא פתח בהרכב.
איך הוא נראה?
האמת שהוא נראה סבבה, הוא מאוד קולני, בכמה דקות שראיתי, ראיתי איזה רבע שעה, הוא באמת מכוון שחקנים, מרגיע את המשחק, די אוהב לשלוט בקצב של המשחק, הוא שיחק קשר אמצע שמאל, מאחורי חלוץ ב-4-2-3-1, מאחורי ה-10, ב-4-2-3-1, סליחה, בליגה הארגנטינאית היה לו עד כה העונה 7 שערים ובישול, וזהו, לדעתי שווה לשים עליו עין. קשר דור אמריקאי, טכני,
כן.
רחבה לרחבה, כמו שהרבה צריכים היום.
נכון, נכון. סניר?
אני מצאתי איזה אלכסנדר אוליברוס, קולומביאני, בן 21, הוא קשר התקפי, אבל שנוטה לא לשחק במרכז באזור של ה-10, אלא בשני חציית שטחים, בשני הצדדים באופן די שווה, עם שתי רגליים די חזקות, משחק באגילס דורדס הקולומביאנית, יש לו 2 שערים ו-8 בישולים ב-1300 דקות, שזה מעורבות בשער כל משחק וחצי בערך, יכול להיות שחקן מאוד מעניין, הוא כרגע עוד לא, אין איזה עניין מקבוצות אירופאיות, אבל יכול להיות עניין של זמן, ובסוף נראה אותו מגיע לקבוצות סגנון ברייטון כאלה, שאוהבות את האקוואדורים קולומביאנים, מקווה שנראה ממנו משהו.
מעניין, מעניין מאוד. אני בחרתי במקסימו פרונה הארגנטינאי, שחקן שבן 19 שעבר מוולז סארספילד למנצ'סטר סיטי, תמורת 9 מיליון אירו, חתם על חוזה עד 2028. מה שיפה בפרונה, קודם כל בסיפור שלו, זה שהוא הגיע לקבוצה לסיטי, אחרי שגוורדיולה ניהל מספר שיחות עם חוויאר מסצ'רנו. חוויאר מסצ'רנו הוא היום המאמן של נבחרת ארגנטינה עד גיל 20, וגוורדיולה רצה לשמוע על הבחור ממקור ראשון, אתה יודע, לא מסקאוטים ולא מווידאו ולא משום דבר, מהמאמן שלו. ומכירים טוב אחד השני, גוורדיולה ומסצ'רנו כמובן. אז מסצ'רנו נתן את ברכת הדרך ואמר שהוא מרוויח פה שחקן נהדר. ודבר נוסף שיפה בפרואנה, ראיתי השוואה שעשו בינו לבין רודרי. ובגדול פרואנה אמור לרשת את רודרי מתישהו. עכשיו בדרך כלל עשיתי שיקרונה שחקנים צעירים, היא עושה איתם עסקים בסיטי גרופ, שזה עוד מספר קבוצות שהיא מחזיקה, כמו ז'ירונה, ניו יורק וכן הלאה. בדרך כלל היא קונה ומשאילה לשם, להתפתחות. ופה לא, פה הוא נשאר בסיטי. ופרונה הוא לא שש קלאסי, כן, הוא נשאר בסיטי, הוא בסגל של סיטי, ופרונה הוא לא שש קלאסי, הוא מזכיר אפילו קצת את אנסו פרננדס. ואני חושב שיש פה טרנד, אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה את דעיכתו של השש קלאסי, זה אפילו שש קלאסי, זה השש הבוסקצי, נקרא לזה ככה, שזה קשר אחורי שלא זז הרבה יותר מידה ומנהל המשחק מאחורה.
שומר על ההגנה ומנהל את המשחק, כן.
בדיוק, אז אנחנו נראה שחקנים שהם יותר דינמיים, כמו אנסו פרננדס, כמו מקסימו פרונה, של שחקנים שהם עם כושר גופני טוב, שיודעים לרוץ מרחבה לרחבה, שיודעים גם למסור את העומק, גם את הארוכים, גם לבעוט מרחוק.
מה שפוגבה היה צריך להיות.
וואו. אתה יודע שעכשיו התחילו, יש קמפיין, פוגבה בק, רוצים להחזיר אותו.
פוגבה לא, ליונייטד?
פוגבה, כן, ליונייטד, כן.
בבקשה לא.
באמת?
התחיל קמפיין כזה.
מה נפגרנו ממנו?
התחיל קמפיין כזה, עם, אתה יודע, מה התירוץ, מה הסיבה לכך? אומרים שפוגבה ליד קסמירו, זה יהיה שילוב מושלם.
נכון, זה נכון אגב.
זה נכון האמת, כן.
כאילו עכשיו שיש סוף סוף קשר אחורי טוב לידו, אז אני יכול לראות את זה מסתדר מצוין, אבל די, הבן אדם כבר שרוף במועדון. ומה הוא עכשיו, הוא עבר הרי ליובנטוס, נפצע איך שהוא הגיע, לא נראה לי חזר מאז הפציעה, הוא חזר רק להתאמן, הוא עוד לא שיחק מאז.
פוגבה קלאסי.
וואו. מה הם צריכים את זה על הראש שלהם?
לא, לא יקרה, כאילו, זה לא יקרה. ויונייטד, תזכרו, סוף רבעון, אני מאמין שהיא כבר תעבור ידיים, כאילו, הרכישה בוערת.
למרות שמהדיבור ששמעתי אגב, זה שהאיש עסקים הבריטי שרוצה לקנות אותם, ג'ים
רדקליף, כן.
במושגים של כדורגל הוא נחשב אני, במושגים של בעלי קבוצות כדורגל, בטח בסטטוס של מנצ'סטר יונייטד, שהנטוורט שלו הוא באזור ה-20 מיליארד, אפילו פחות קצת.
כן, הוא מסכן, קודם כל, כואב הלב עליו.
כואב הלב.
כן. תראה, הוא האדם העשיר בבריטניה, הוא מחזיק את ניס הצרפתית, הוא רצה לרכוש את צ'לסי, ובסוף לא יצא לו. הוא עד יונייטד, אז כאילו זה, הכל פה נבנה לסיפור טוב. אני בעד ג'ים רדקליף, אני בטים רדקליף, אני לא רוצה קטרים, אני רוצה את רדקליף במועדון.
האמת שכאילו זה באמת תלוי למי אתה משווה אותו סניר, אם אתה משווה אותו לקטרים ולסעודים, זה אף אחד לא יכול להתחרות איתם.
אף אחד, כאילו זה
מדינות. אם אתה משווה אותו לדניאל לוי, הוא יותר עשיר מדניאל לוי.
אם אני צריך להגיע לדרפורד עם כפייה בשביל שנוכל להביא שחקנים, אז זה מה שאני אעשה.
לא, עזוב את זה, אבל אתה אומר, הוא לא, עזוב את זה, אתה אומר שהוא לא מספיק עשיר, כאילו שעכשיו אני,
במושגים
של בעלי כדורגל. למי אתה משווה אותו? נגיד דניאל לוי יותר עשיר ממנו?
לא, נגיד ניוקאסל שנרכשו עכשיו על ידי הקרן הסעודית, שיש לה 230 מיליארד בקרן הסעודית.
אז זהו, זה מה שאמרתי, אם אתה משווה אותם לסעודים, לקטרים, לאמירטים,
לכל אלה. זאת התחרות של יונייטד, כאילו בסוף ארסנל זה האמירייטס, וסיטי זה הקטרים, ועכשיו
ניוקאסל זה הסעודים. אשכח את טוטבולי. טוטבולי
האמריקאים. אם הכסף, זאת אומרת, יש שם סכומים מאוד גדולים בטופ 6.
במנצ'סטר, הבריטי.
כן, בסדר, יהיה טוב.
אנחנו מקווה שיהיה טוב. איתי שוטריץ, ניר שירצקי, הגענו לסוף הפרק, אז תודה לכם שהייתם פה איתנו, תודה למי שיזין, תזכורת, אנחנו נשמח, אם יש לכם עסק קטן, גדול, בינוני, תצטרפו אלינו ותהיו חלק מצוות הספונסרים שלנו. מילות סיום חברים, לפני שאנחנו הולכים לראות את ברצלונה או את יונייטד, כל אחד ועיסוקיו הוא. הם?
תודה רבה, כיף להיות פה.
תודה, תמיד כיף, כל שבוע, תמשיכו להאזין לנו, אוהבים אתכם.
יאללה, תהיו טובים, יאללה ביי.
ביי.
ביי ביי.